אנחנו נמשיך היום עוד קצת בענייני מוקצה, נדבר בדברים שראויים למאכל בהמה, באיזה אופנים מותר לטלטל אותם ומה אסור לטלטל. במשנה במסכת שבת בדף קופמן ג' המשנה אומרת, בית שמי אומרים מעבירים מעל השולחן עצמות וקליפים, ובית הלל אומרים מסלקת את הטבלה כולה נערה. מעבירים מלפני השולחן פירורים פחות מכזית ושיער של אפונין ושיער עדשים, מפני שהוא מאכל בהמה. מחלוקת כאן במשנה בבית שמאי לבית הלל, האם מותר לטלטל עצמות, קליפין, כל דבר כיוצא בזה, האם זה מותר בטלטול או לא. לדעת בית שמאי, מטלטלים אפילו בידיים, עצמות, קליפות, מותר לטלטל בשבת מעל השולחן. לדעת בית הלל, כפי שכתוב במשנה, מנער את הטבלה אבל לא מטלטל אותם בידיים. מה זה מנער את הטבלה? מנער את השולחן עצמו, או את המגש, או את המפה שהם עליהם, וזורק אותם הצידה ככה באופן הזה, אבל לא לוקח אותם בידיים ומנער אותם. הגמרא מבארת, לכאורה, המשנה הזאת עומדת בסתירה עם הלכה אחרת שיש לנו. מדועה מחלוקת במסכת שבת, בין רבי יהודה לרבי שמעון, האם יש דיני מוקצה? לרבי יהודה יש איסורי מוקצה בשבת. איסורי מוקצה הכוונה אפילו בדברים שאנחנו נוהגים בהם היטל, לדעת רבי יהודה אסור לטלטל אותם משום מוקצה. ורבי שמעון סובר שאין דיני מוקצה. והגמרא לקמן בסוף מסכת שבת בדף קנ"ז, הגמרא אומרת בחולי שבת הלכתה כרבי שמעון, הלכה כרבי שמעון שאין דיני מוקצה. וכאן בלן בעלמה בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל. מצד אחד הלכה כרבי שמעון שאומר שאין מוקצה, לפי רבי שמעון מותר לטלטל עצמות וקליפית. מאידך גיסא, בית הלל סוברים כאן במשנה שאסור לטלטל עצמות וקליפות, והלכה כבית הלל. כן, יש כאן לכאורה שתי הלכות שסותרות אחת את השנייה. בא רב נחמן ומפרש, אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כרבי שמעון. אנחנו הופכים את השיטות במשנה, בית שמאי לחומרה ובית הלל לכולה. אין אנו סומכים על משנתנו כמו שהיא שינויה, אלא מוחלפת שיטתה. הסיבה, כמה שיש לנו במסכת עדויות, המשנה שם מונה רשימה של דברים שהם מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. דברים שבית שמאי לכולה ובית הלל לחומרה רשומים שם במשנה במסכת עדויות. ואילו ההלכה הזאת לא מופיעה שם. ואם זה נכון שהמשנה שלנו כמות שהיא שנויה לפנינו, היו צריכים לשנות במסכת עדויות בית שמאי לכולה לעניין מוקצה ובית הלל לחומרה. מזה שהמשנה בעדויות לא הביאה את המשנה הזאת כפי צורתה שמובאת בפנינו, הכוחנו לומר שמוחלפת השיטה, ומה שכתוב לכולה במשנה זה דעת בית הלל, מה שכתוב חומרה במשנה זו דעת בית שמאי. יוצא שבית הלל מקלים לטלטל עצמות וקליפות מעל השולחן, וזה מתאים עם שיטת רבי שמעון שאומר בעלמה שאין לנו דיני מוקצה בשבת, רבי שמעון לכולה, בית הלל לכולה והלכה כמותם. באיזה סוג עצמות מדובר, באיזה סוג קליפות מדובר? יש לנו כמה מחלוקת ראשונים. רש"י מפרש עצמות קשין שאינן ראויים לכלב, וקליפין של אגוזים שגם הם לא ראויים למאכל שום בהמה. כלומר, לדעת ראשי, כל העצמות וכל קליפות שבעולם, בין אם הם ראויים למאכל בהמה, ובין אינם ראויים למאכל בהמה, מותר לטלטל אותם לרבי שמעון שסובר שאין מוקצה. התוספות חולקים על ראשי, ואומרים, לא כפירוש הקונטרס, שפירש אפילו קשים ואינם ראויים לאכילת כלבים, למה? והתנא אמרינן בגמרא, והי תנא, המשנה שלנו, התנא שלנו, הגמרא מעמידה אותו כרבי שמעון. ורבי שמעון עצמו סובר שיהיה לכל הפחות ראוי למאכל בהמה בשביל שיהיה מותר לטלטל את זה. פירושו של דבר, רבי שמעון מודה, רבי שמעון הוא שסובר שאין דיני מוקצה. מודה רבי שמעון בדבר שלא ראוי למאכל בהמה, שהוא מוקצה בשבת. אז לפיכך אי אפשר לפרש את משנתנו מדברת בעצמות וקליפות שלא ראויים למאכל בהמה. הרי הגמרא מעמידה שהמשנה כרבי שמעון. אם המשנה כרבי שמעון, מוכרח שהמשנה שלנו סוברת איזה עצמות וקליפות מותר לטלטל, דווקא עצמות וקליפות הראויים למאכל בהמה. אבל אלו שאינם ראויים למאכל בהמה, אסורים בטלטול. זו שיטת התוספות, ככה מפרש הרמב״ם את הגמרא, ככה פוסק הרמב״ם, ככה פוסק הריף, ככה פוסק הראש, ככה פוסק כתור, וככה פוסק השולחן ערוך. שכל דבר שהוא ראוי למאכל בהמה מותר לטלטל אותו, וכל דבר שאינו ראוי למאכל בהמה אסור לטלטל אותו. עד כמה אנחנו מגדירים דבר שראוי למאכל בהמה שהוא ראוי לטלטול, עד כמה מאכל בהמה, איזה בהמה, באיזה בהמה וחיה מדובר, באיזה אופנים מדובר. שלהבין את זה אנחנו נחזור כמה דפים אחורנית במשנה בדף כ"ז. המשנה אומרת אין מטלטלין את הלוף ולא את החרדל. לוף זה סוג עשב כזה שהוא קשה מאוד ולא ראוי למאכל בהמה, ולא את החרדל. רבי שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין. כלומר, תנא קמא סובר, אף על פי שהלוף הזה הוא מאכל עורבין, אבל כיוון שאנחנו מה עורבין, מה יש לנו עם העורבין, אז אנחנו לא יכולים לטלטל את זה. רבי שמעון בן גמליאל סובר, מאכל עורבין. אם זה מאכל עורבין, זה נקרא ראוי לבהמה. בהמה, חיה ועוף, לא משנה. בכל מקום, בכל זמן, בכל עת, זה ראוי למאכל בהמה. אם כן, זה לא נכנס תחת השם של מוקצה, ומותר לטלטל. זה לכאורה מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון. רבי שמעון גמליאל. בגמרא, בדף קכ"ח, הגמרא אומרת ככה. והיא הגמרא ברייתא. תנו רבנן. מטלטלין את החצב, מפני שהוא מאכל צבעים. החצב זה סוג עשב כזה. שהשורש שלו מכה בעומק האדמה ישר לעומק, לא מתפשט לצדדים. ובו תיחם יהושע את הארץ, כמו שמובא בגמרא בבבא בתרא, שיהושע תיחם את גבולות הארץ לשבטים, הוא תחם את הארץ בעשב החצב, שהוא, השורשים שלו מכים עמוק עמוק מאוד באדמה, ולא פונים ימינה ושמאלה, אלא יורדים ישר. הסיבה לכך, כדי שלא יהיה אפשר להשיג גבול. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. יבוא אחד לגנוב את גבול רעהו, שדה סמוכה לחברו, הולך באמצע הלילה, מזיז את הגדר, 2 מטר, גונב לו כמה דונמים. מה עשה יהושע? תחם את הארץ עם העשב החצב הזה, שאם הגדר זזה, זה על פני השטח. חופרים באדמה, רואים את השורשים של העשב הזה, איפה הם נמצאים. אם הם 2 מטר קדימה, יודעים שזיז את הגדר. אז הוא בוא תחם יהושע את הארץ. החצב הזה הוא מאכל של צבעים, הצבי. הצבי אוכל את החצב. אומרת הברייתא, מותר לטלטל את החצב בשבת, מי שכמובן לא מדובר שמותר, שהוא מחובר לאדמה, זה תולש, קוצר, זה אסור בשבת, אלא כבר תלוש, הוא רק רוצה לטלטל אותו ממקום למקום בבית, זה מותר. למה? זה נקרא מאכל בהמה. ואת החרדל, מפני שהוא מאכל ליונים. לא מדובר בחרדל שלנו שקונים בסופר, שהוא כבר בקופסאות, עשוי ככה לשים על הנקניק, זה לא מאכל היונים, אלא מדברים פה בזרע של החרדל, שהוא בדרך כלל זרעים קטנטנים כאלה, והם מרים כלענה, לא ראוי למאכל אדם. אבל היונים, היונים אוכלים אותו. בשביל היונים זה מתוק, הם אוכלים את החרדל הזה. אז כיוון שזה ראוי למאכל היונים, מותר לטלטל, כך כתוב בברייתא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף מטלטלין שברי זכוכית מפני שהוא מאכל לנעמיות. מה זה הנעמיות? זה היענין, יען, בת היענה. בת היענה אוכלת זכוכיות. עכשיו אתה מבין למה היא תומנת את הראש בחול. הלא הזכוכית באה מהחול, היא כנראה מחפשת אותה שם. אז היא, בת היענה, אוכלת זכוכיות. כנראה שהקדוש ברוך הוא ברא לה איזה גרון ככה מיוחד, כן, שעשוי ככה חזק, שיכול להכיל את הזכוכיות האלה, יורדות לה בגרון ולא מזיקות אותה ולא מפריעות לה. אבל הזכוכית נמסה בחום. אולי הטמפרטורה של היען בתוך הגוף היא כזאת גבוהה, גבוהה שממיסה את הזכוכית הזאת. שואל הגמרא, אמר לרבי נתן, רבי נתן שואל את רשב"ג, אלא מעתה חבילי זמורות יטלטלו מפני שהוא מאכל לפילין. הפיל אוכל חבילות של זמורות. זמורות, הענפים שכתפו מהכרם. לא ראוי, בא, סתם בהמה לא אוכלת ענפים, אבל הפיל אוכל אותה. אז לפי דבריך שהם מטלטלים זכוכית כי זה ראוי למאכל היענים, מטלטל זכוכיות בשבת, כי זה זמורות בשבת, כי זה מאכל הפילין. תרץ את הגמרא ורשב"ג נעניות שכיחה, פילין לשכיחה. אלו, כנראה לרשבג במקומו, העניינים מצויים, אז מצויים מותר. לא מצויים, אסור. פילים לא מצוי. כרגע שלא מצוי פילים, אסור לחלט על זה. בא הממור וחולק על זה, אמר הממור, והוא דעית להנעמיות. מתי התיר רבה שמעון גמליאל, קלטז שברי זכוכית? כשהאדם יש לו יעין. כשיש לו יעין, אז רוצה להכיל את היעין שלו. מה יאכיל אותם מלפפונים? רוצה להכיל את הזכוכיות. נותן לזכוכיות, זה המאכל שלה. לכם מותר לטלטל. אבל אם אין לו, אסור לטלטל. אמר רבה של הממור, אלא דקה אמר לי, רבי נתן הרשב"ג חבי לזמורות, תטלטל פני שום מאכל הפילין, היית לפילין, אמה אלא. לפי דבריך, שמדובר שיש לו, מר בילתה מקשה לרשב"ג מפיל. אם יש לו פיל, אז גם מותר לטלטל את האוכל של הפיל. כמו שאם יש לו יין, מותר לטלטל את האוכל של היין, את הזכוכית, אז אם יש לו פיל, מותר לטלטל את האוכל של הפיל. מה אתה מתפלפל איתו על פילין? פילין לשול פלפולים. אלא ראוי. אכן, אמר ראוי. מוכרח שלא מדברים באדם שיש לו את החיה הזאת. אלא מדברים כיוון שזה ראוי לחיה, והיא מצויה בעולם באיזשהו מקום, אז מה זה אני יכול לטלטל? אז בין יש לו יין, בין אין לו יין, בין יש לו פיל, בין אין לו פיל, וראה שגם אותה לטלטל. רק בפילים כיוון שהם לא מצויים בכלל, אלא מה שחי בג'ונגלים באפריקה. אז כל עוד שהוא לא באפריקה, לא יכול לטלטל את מאכל הפילים. חברה, יש לנו כאן מחלוקת יסודית בין רבת שמעון וגמליאל לתנא קמא במשנה שלנו, מתניתים תחילת הפרק. במשנה שלנו אנחנו רואים שלא מטלטלים את החרדל אף על פי שהוא מאכל היונים, ולא מטלטלים, לא מטלטלים את הלוף אף על פי שהוא מאכל העורבים. ואילו לרבת שמעון וגמליאל מטלטלים גם את זה וגם את זה וגם את הזכוכיות שהם מאכל לנעמיות. מה מחלוקתם? לחברה, מחלוקתם היא בדבר שהוא מצוי אבל לא מצוי כל כך. כן? זה מין של מצב ביניים כזה. יש את החיות המצויות בכל מקום, כמו הכלבים, החתולים, אני יודע, שעל זה אין ויכוח שמותר, זה לראינו לכמן, עצמות וקליפים. אבל יש סוג מאכל כזה שהוא, כמו הנעמיות, מצוי קצת, לא מצוי הרבה. פעילים שלא מצוי בכלל, גם רבה שעון גם מודה שעשו. כמו מי הלכה? הלכה כרבה שעון גם ליאל, או הלכה כתנה כמה? אומרת הגמרא ככה, אמר רבייה, רבן שמעון בן גמליאל, ורבי שמעון ורבי שמעון ורבי עקיבא, כולהו סביר עליהו, כל ישראל בני מלכים הם. פה יש גם כן הגדרה יותר מדויקת של המחלוקת. ושמעון סובר, רבן שמעון גמליאל סובר, כל ישראל בני מלכים. מה הפירוש? מי מגדל עורבים? מי מגדל יענים? בני מלכים. הם מחזיקים עופות נדירים לגדולה. זה דרך חשיבות, דרך גדולה, אדם מתרברב ביכולת שלו, אפילו יעינים יש לו בחצר. אפילו עורבים הוא מחזיק. אז כיוון שבני המלכים, בעולם, בעלמה, בני המלכים מגדלים את העורבים ואת היעינים, אנחנו, בני ישראל, אפילו אין לנו יעינים, אפילו אין לנו עורבים, מותר לנו לטלטל את המאכל שלהם, כיוון שאנחנו נקראים בני מלכים. כל ישראל בני מלכים הם. אתה בן מלך. ככה זה יהודי. יהודי זה בן מלך. כן, רבן שמעון גמליאל סובר כל ישראל בני מלכים. גם רבי שמעון, סתם בגמרא רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, גם הוא סובר שכל ישראל בני מלכים, לא בהלכה הזאת, בהלכה אחרת. שמה, דתנן, בני מלכים שכין על גבי מכותיהן שמן ורד, שכן דרכן של בני מלכים, לסוך בחול. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלכים הם. תנא קמא סובר, דווקא בני מלכים מותר להם לסוך על המכה, יש לו מכה יבשה, מצערת אותו הרבה, רוצה לתת שמן על המכה כדי לרכך את המכה. אז שמן שמצוי לכל ורגילים להשתמש בו, מודה תנא קמא שמותר. מה הדין בשמן ורדים? שמן ורדים זה שמן יקר, מצוי רק אצל בני מלכים. אומר תנא קמא, בני מלכים שרגילים בחול להשתמש בשמן ורדים, מותר להם גם בשבת להשתמש בשמן ורדים. אבל סתם אדם שלא רגיל בחול להשתמש בשמן ורדים, לא יכול בשבת להשתמש בשמן ורדים. ובשמעון חולק, ואומר כל ישראל בני מלכים. אם יש בעולם בן מלך שמשתמש בשמן ורדים, גם לי יהודי מותר להשתמש בשמן ורדים, אפילו בשבת, אסמך אותו בן מלך. מדוע? אני גם כן בן מלך. אז הנה רבי שמעון סובר אותו מהלך, כל ישראל בני מלכים. רבי ישמעאל ורבי עקיבא דתניא, הרי שהיו נושין בו 1,000 מנה, ולבוש אצטלה בת 100 מנה, מפשיטין אותו ומלבישין אותו אצטלה הראויה לו. פירושו של דבר, אדם שחייב כסף, חייב 10,000 דולר, ויש לו מעיל פרווה, אני יודע ששווה 10,000 דולר. אין לו כסף לשלם, אבל הוא הולך עם מעיל ששווה 10,000 דולר. אומרת הנקמה, תפשיט אותו מהמעיל הזה, תמכור את המעיל, תקנה לו מעיל לפי המידה הראויה לו, לפי כבודו. יש אחד פלח, תקנה לו מעיל דובון. יש אחד, אני יודע, הוא אדם חשוב, תקנה לו מעיל קשמיר. אבל כמה יעלה לו מעיל קשמיר? $500, $700, $1,000, מספיק לו. $9,000, תיקח, תשלם את החוב. זו הסברת הנקמה. תנא משום רבי ישמעאל ותנא משום רבי עקיבא, כל ישראל ראויים לאותה אצטלה. בישמעאל רבי עקיבא סוברים, מה פתאום תפשיט אותו מהמעיל הזה? הלוא אתה מודה שתתן לו מעיל הראוי לו. כל ישראל בני מלאכים. והם ראויים למעיל ששווה $10,000. ראויים לאותה אצטלה היקרה והחשובה, כל בני ישראל ראויים לה. אז אתה רוצה לתת לו מעיל הראוי לו, אתה לא יכול לקחת את מה שיש לו. כי זה מה שראוי לו. שווה 20,000 גם כי זה מה שראוי לו. לכן לא תוכל לקחת לו את זה. יוצא שרבן שמעון גמליאל ורבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל ורבי עקיבא, ארבעת התנאים הללו סוברים מהלך. המהלך הזה משווה לכולם, כל בני ישראל בני מלאכים, ולכן כל אחד בהלכה אחרת פסק כדרכו. יש לנו כלל, כותב אותו הרשב"א בתשובה, נדמה לי בסימן תף י"ד. כל מקום שהגמרא מעמידה מספר תנאים או מספר המוראים בשיטה מסוימת, התלמוד מנסה ללמד אותנו שאינה הלכה. הרשב"א שם מסביר גדולות ומצורות על דרך התורה, על דרך התלמוד. אומר, מחברי התלמוד היו חכמים גדולים ועצומים, ואפילו סידור הדברים יש לו משמעות בתלמוד. לא סתם יש מובאות ציטטות בתוך התלמוד. לא סתם התלמוד מסדר ואוסף שיטות ומכניס אותם לתוך קטגוריה, לתוך משבצת מסוימת. יש לכל דבר סיבה ויש לכל דבר עומק. מסביר הרשב"א, הכוונה שמחבר התלמוד כשהוא אוסף שיטות שהם לכאורה אין ביניהם קשר. מה הקשר בין שמן ורדים למאכל פילים או למעיל ששווה $10,000 או לשמן ורדים? מה הקשר ביניהם? אלא שהתלמוד לוקח את השיטות הבלתי קשורות הללו ומקשר אותן בשיטה מסוימת. השיטה היא המכנה המשותף בין כל ההלכות הללו, בני ישראל ובני מלאכים. זה מסמל לנו שכוונת מחבר התלמוד לפסוק הלכה שלא כמותם. בראשו של דבר, אין הלכה כרבן שמעון מגמליאל שאומר שמותר לטלטל את הלוף שהוא מאכל עורבין, אין הלכה כרבי שמעון שאומר שמותר להשתמש בשבת בשמן וזרדים, אין הלכה כרבי ישמעאל וכרבי עקיבא שאומרים שמשאירים לו את המעיל היקר שלו, אלא אנחנו מפשיטים אותו כדעת הנקמה. תמיד בכל המחלוקות הללו ההלכה כמו התנה שמנגד, התנה שסובר הפוך משיטתם. לכאורה עד כאן פשוט שאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. פירושו של דבר, מה מותר לנו לטלטל, איזה סוג מאכל בהמה חייב העוף מותר לטלטל, דווקא או שיש לנו אותה, שזה שיטת הממור והיא שיטה פשוטה, אדם שיש בידו, מחזיק בביתו, בחצרו, את אותה החיה, את אותו העוף הנדיר, כיוון שזה שלו, ומזונותיו עליו, אז רשאי לטלטל את המאכל הנדיר ההוא ביום שבת. אבל אדם שאין לו, תלוי, אם הם מצויים לו, רשאי לטלטלם. אם הם לא מצויים לו, אינו רשאי לטלטלם. כן, בפשוט אין הלכה כרבן שמעון גביר. ככה באמת פוסק הראש. הראש פוסק שאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ולכן הטור גם כן מביא להלכה שאסור לטלטל לא את הלוף ולא את החרדל ולא את האפפי שזה מאכל העורבים וזה מאכל היונים, ולא את הזכוכיות שמאכל הנעמיות, ולא את החצב הזה העשב ההוא שהוא מאכל הצבעים, אסור לטלטל אותו. הפלא הגדול שהרמב״ם פוסק שמותר לטלטל חצב שהוא מאכל הצבעים, ומותר לטלטל את החרדל שהוא מאכל היוני, ומותר לטלטל את הזה שמאכל ערבי. וזה דבר שצריך להתבונן בו. הלו הגמרא אומרת שאין הלכה כרבן שמעון גמליאל. כמדוע הרמב״ם פוסק שמותר לטלטל את הדברים הללו? קושיה הזאת מקשה הרב המגיד על הרמב״ם, מקשה אותו הר"ן בביאורו על הריף, מקשה את הקושיה הזאת. נקרא את דבריהם. הרב המגיד כותב, ואני תמה, איך כתבו היתר בחרדל, שהרי במשנה שנינו ולא את הלוף ולא את החרדל, והיא סתם משנה בלא מחלוקת. יש לנו כלל, תמיד הלכה כסתם משנה. אז אם במשנה שלנו כתב שלא מטלטלים את הלוף ואת החרדל, מדוע פסק הרמב״ם להתיר? גם הרמב״ם מקשה את אותה קושיה, אבל הר"ן גם מתרץ. הרב המגיד נשאר בתמה, הר"ן מתרץ את שיטת הרמב"ן, ומפרש ככה. יישב הר"ן דעתם, דמשמע דסבירה להו, דתנא דמתניתין ותנא דברייתא לה פליגי ההדדה. אלא מור כי אתרי ומור כי אתרי. פירושו של דבר, אין באמת מחלוקת בין התנא של המשנה שלנו לבין התנא של הברייתא. התנא של המשנה שלנו אסר לטלטל את הלוף ואת החרדל. ואילו התנא של הברייתא התיר אפילו מאכל צבעים ומאכל מאכל עורבים. מה החילוק ביניהם? לא מחלוקת אמיתית יש כאן, אלא חילוק יש כאן. והחילוק הוא במקומות שמהם הם באו. כל אחד בא ממקום אחר. באתרי של תנא דמתניתין לא היו מצויים היונים ולא העורבים, ולכן הוא אסר לטלטל אותם בשבת. אלה סוגי חיה ועוף שאינם מצויים. כיוון שהם אינם מצויים, אסור לנו לטלטל אותם. לעומת זאת, תנא דברייתא בא ממקום שהצבעים והיונים והעורבים היו חיות מצויות. אני שמעתי שפה במנסי יש הרבה צבעים שמסתובבים כאן. סיפרו לי עכשיו שיש אנשים שבחצר שלהם עוברים עדרים של צבעים. Okay? זה הרמב״ם. הרמב״ם בא ממקום כמו מנסי. Okay? שכולם, שם צבעים היו מצויים להם בשפע, בלי סוף. אז כיוון שהצבי חיה מצויה, זה תנא דברייתא. לכן פסק הרמב״ם שמותר לטלטל את המאכל של הצבי. אף עפי שאני אין לי צבעים, אבל כיוון שזה מצוי, באתרים זה מצוי, אז אני יכול לטלטל אותו. וכך מדוקדקת לשון הרמב״ם. ככה לשונו. כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף המצויים, מדגיש הרמב״ם, מטלטלין אותו בשבת. כיצד? מטלטלין את התורמוס היבש וכו'. אין מטלטלין שברי זכוכית אף הפיש ומאכל לנעמיות, מפני שאין אלו וכיוצא בהן מצויים אצל רוב בני אדם. אז בזכוכיות מודה הרמב״ם שלא מטלטלים אותם, מדוע שאין אצל רוב בני אדם מצויים היעינים, אבל בחצב לצבי כותב הרמב״ם שמותר, בחרדל היונים כותב הרמב״ם שמותר, בלוף לעורבים כותב שמותר. מדוע? אלה היו מצויים אצל הרמב״ם. אז הביאור הוא כך. יוצא שיש שלוש קטגוריות של סוגי מאכל בהמה חיה ועוף. הסוג הראשון והפשוט והקל ביותר זה אלה שהם עופות, חיות, בהמות כאלה שמצויים לכל. כמו הכלבים, החתולים, אלה מצויים בכל מקום, ולכן עצמות וקליפות שזה שנינו לכמן במשנה, שהם רואים למאכל כלבים, מותר לטלטל אותם בשבת. לא צריך שיהיה לי כלב בשביל זה, לא צריך גם שלשכן נקס דור יהיה כלב, מספיק שיש כלבים מצויים בעירנו. יש בעיר הזאת כלבים, יש בעיר הזאת חתולים, יש בעיר הזאת צנאים, כל מאכל שלהם נקרא מאכל הראוי לבהמה חיה ועוף, בזה אין מחלוקת, אין ספק שמותר לטלטל את זה. הקטגוריה הקיצונית ההפוכה היא זה כמו זכוכיות וכיוצא באלה של יעינים, שאלה או זמורות לפילים, שאלה סוגי חיה ועוף שאינם מצויים במקומותינו, ביישובינו, אין לנו לא יעינים ולא פילים כאן, לכן אסור לנו לטלטל את מה שראוי להם לאכילה, אף פי שזה נקרא מאכל בהמה, אבל זה לא מצוי. כמו שזה לא מצוי, זה נשאר מוקצה ואסור לטלטול. ואף על פי כן, אדם שיש לו מאותו עמים, אם הוא מחזיק פיל בחצר, אז יהיה מותר לו לטלטל את מאכל הפיל. אם הוא מחזיק יעין בחצר, מותר לו לטלטל מאכל היעין. זאת אומרת, אף פי שזה לא מצוי, כיוון שלי יש אותו, אני יכול לטלטל אותו. ועוד, הדבר הזה הוא תלוי, הוא משתנה ממקום למקום. מקום שמצויים בו צבעים, כמו כאן, מותר לטלטל את החצבים. מקום שלא מצויים בו צבעים, כמו ב-Five Towns, שם אין צבעים, אז אי אפשר לטלטל את מאכל הצבעים. עוד יצא לנו מכאן, שכל דבר שהוא לא ראוי למאכל בהמה או חיה ועוף כלל ועיקר, אין לנו יותר לטלטל אותו בשבת. כגון קליפות של ביצים, כגון קליפות של אגוזים, קליפות של שקדים, קליפות של פיסטוקים, אלה הם סוגי קליפות שלא ראויים למאכל בהמה חיה ועוף בשום מקום. גם הקליפות של החמניות, גרעיני החמניות שהישראלים כל כך אוהבים, לא ראויות למאכל בהמה חיה ועוף. אז הקליפות הללו נכנסות לתחת הדין שמוקצה. מה שראוי למאכל בהמה חייב העוף, מותר לטלטל אותו. מה שלא ראוי למאכל חייב העוף, אסור לטלטל אותו. ואפילו אם תגיד שגרעיני החמניות, יש אולי איזה ציפור בעולם שכן אוכלת אותן, אבל מכיוון שזה לא מצוי כאן, דומה ליין, שאסור לטלטל, שברי הזכוכית בשבילה. דרך אגב, בשברי הזכוכית, אנחנו חייבים לציין כאן, שזה מדובר מקום שאין סכנה. שברי זכוכית, בסדר, שברי זכוכית, אבל אין סכנה, זה בחצר, במקום שלא מסתובבים שם הילדים, מקום שאין חשש שמישהו ייפגע מזה, אז אסור לו לגעת בזה עד מוצאי שבת. מקום שיש סכנה, אז מדין הסכנה מותר לקחת את זה לשם. מה אנחנו עושים באותן קליפות אגוזים, קליפות שקדים וכיוצא באלה? יש כמה אופנים שמותר לטלטל אותם למרות שהם מוקצים. האופן הראשון זה על ידי שאנחנו מנערים את הטבלה. כלומר, אם הם נמצאים על המפה, ועל המפה בפרט היום שמשתמשים במפות פלסטיק, אז זה פשוט וקל יותר, כי על המפה הזאת גם כן יש עצמות אחרות שכן ראויים למאכל בהמה, יש קליפות אחרות שכן ראויים, גם פירורי לחם שגם הם בכלל הדברים שראויים למאכל בהמה. אגב, הדברים המותרים, אני יכול לטלטל גם כן את הדברים האסורים. אם אני רוצה לשים את הקליפות של הביצים בתוך צלחת, אני לא יכול לשים אותם ישירות לתוך הצלחת, זה נוגע כבר לדין אחר, שאסור לבטל כלים מהכנו. מה זה נקרא לבטל כלים מהכנו? הכלי, הצלחת הזאת, הייתה ראויה לשימוש. אחרי שהנחתי עליה דבר מוקצה, אסרתי אותה בשימוש. ביטלתי ממנה תורת כלי. עד עכשיו היא הייתה ראויה. מכאן והלך, לאחר ששמתי עליה קליפות ביצים ואגוזים, היא הפכה להיות בלתי ראויה לשימוש, אני לא יכול לטלטל אותה, זה נקרא לבטל כלים מהכנו. אסור לבטל כלים מהכנו. לכן אני צריך לשים בצלחת הזאת קודם, לפני שאני נותן את הקליפות של האגוזים, אני צריך לתת בה איזה דבר מאכל, איזה חתיכת לחם, איזה תפוח, איזה דבר אחר שהוא ראוי למאכל, שיהיה חשוב וניכר, ואז בצד השני של הצלחת אני יכול לשים את קליפות הביצים וכיוצא באלה. אגב, הדבר המותר, הכלי עדיין יש לו שם כלי, ואני יכול לטלטל אותו, ואז אני מגיע לפה ההשפעה, מרוקן את פה ההשפעה, ומשאיר תוכו אכל כלי פתו זרק. יש כאן נקודה מעניינת בגמרא, שקשורה לנושא הזה, והיא כנראה במצב ביניים. וזה גרעיני התמרה. הגמרא בדף קוף ממגיל, דף קוף ממגיל אומרת ככה. הנה גרעינים דתמרי, ארמייתה שרו לטלטולינו, הוריד בחזיין אגב אימן. בפרסייתה אסור. יש שני סוגי תמרים. יש סוג תמרים שנקראים תמרים ארמיות. התמרים הללו, לפי פירושו של רש"י, הם תמרים קשים ורעים ולא ראויים למאכל אדם. אבל הבהמה אוכלת אותם. כיוון שהאדם מראש, אם מחזיק מהם, לא מחזיק בשביל עצמו, אלא מחזיק לצורך הבהמה, אז זה נועד לכך, נועד לצורך הבהמה, כיוון שזה נועד לכך, אני יכול לתת אותם לפני הבהמה, אפילו הגרעינים שלהם אני יכול לתת לפני הבהמה, כי הבהמה אוכלת את הגרעינים, אוכלת את התמרים, אוכלת את הכל. אבל תמרי לפרסייתה זה התמרים שלנו, התמרים הרגילים, שאנחנו בני אדם אוכלים אותם. אדם שהולך קונה תמרים, קונה את התמרים לאכול את הפרי, אבל לזרוק את הגרעינים. הוא לא חושב על הגרעינים כדי לתת אותם למאכל בהמה, זה לא נועד לכך. הוא לא חושב על זה, הוא לא מייחד את זה לצורך זה, גם אין לו בהמות שאוכלו גרעיני תמרים אולי, אבל בכל אופן הוא לא מתכנן את זה, אז כיוון שאין לי את ההיתר, אגב אימן, זה מה שנקרא אגב אימן בגמרא, אגב אימן הכוונה אגב הפרי, אין לי היתר לטלטל את הגרעינים של התמרה הזאת. אומרת הגמרא בכל זאת, שמואל מטלטל הוא אגב רפתה. שמואל היה מטלטל את הגרעינים הללו אגב הלחם. שם על הלחם, שם על הגרעינים האלה, זה כיכר הלחם, ואז אגב הלחם מטלטל אותם. אז בירה הגמרא, שמואל לטעמי דם, שמואל עושה אדם כל צורכו בפת. אסור לעשות תשמיש בזיון בפת, פיר ביוחנן. שמואל סובר שמותר, והלך לשיטתו כאן. רבה מטלטל הוא אגב לקנה דמיה. היה לוקח קד של מים, ושם על התמרים, גרעיני התמרים, ומטלטל אותם כך. רבונה ברד רב יהושע, עביד להו כגרף של רעי. גרף של רעי זה דין מיוחד בהלכות מוקצה, שכל דבר שהוא נמאס, ואני לא יכול לשבת לידו, יש לו דין כמו הסיר של הקטנים שמלחכים בו, שאדם לא יכול לשבת, אי אפשר לפנות תאסור עליו לטלטל את זה, הוא לא יכול לשבת בבית, הוא חייב לפנות את זה. גרף של רעי יתירו חכמים לטלטל. אז כל דבר שנכנס לקטגוריה הזאת, שהוא מאוס מאוד ואני לא יכול לשבת לידו, מותר בטלטול, אפילו אם הוא מצד עצמו לא ראוי לשום דבר. זה לא ראוי למאכל אדם, לא ראוי למאכל בהמה, אין לו תורת קני, אבל בכל אופן זה דבר מאוס, אני לא יכול לשבת על השולחן כעת, יש לי ערימה של קליפות. אז כיוון שאני חייב להשתמש, הוא לא יכול להשתמש, מותר לטלטל. ועל זה הגמרא מקשה, אמר לי רב השלי עממו, וכי עושים גרף של רעי לכתחילה. אמנם נכון, חכמים התירו לנו לפנות גרף של רעי כשנעשה הדבר, בדיעבד. אבל כשאדם יעשה גרף של רעי, יגיד, אני ימאיס את השולחן, ימאיס את המקום, בכדי שיהיה מותר לי לטלטל את הפסולת הזאת, זה נקרא לעשות גרף של רעי לכתחילה, וזה אסור. רב ששת זריק לי הוא בלישנה, רב ששת היה לו פתרון אחרי לגרעיני התמרה, בלשונו היה זורק אותם מאחורי השולחן. צריכים להבין את המציאות של אותם הימים, הם לא היו אוכלים על שולחנות, כיסאות כמונו, אלא כמו הבדואים, כן? יושבים על קרים וקסתות על הארץ. הרצפה שלהם לא הייתה מרוצפת, גם ללא שטיחים, אלא הייתה קרקע עולם. אז שזורק מאחורי השולחן, פירושו זורק באדמה באיזה מקום, עד אחרי שבת, אחרי שבת מפנים את זה. רב פפא זריק לו אחורי המיטה, קצת יותר צנוע, דרך אחרת. אמרו עליו רבי זכריה בן אבקולס, שהיה מחזיר פניו אחורי המיטה וזורקן. עד כאן הסוגיה. זה שיש כאן מחלוקת לכאורה, באיזה אופן אנחנו מותרים לטלטל את גרעיני התמרה. הראש כאן מקשה קושיה עצומה, גם התוספות מקשים את הקושיה הזאת. למה שמואל היה צריך לטלטל את גרעיני התמרה אגב הלחם? מה יש לטלטל את זה אגב הלחם? הלא שמואל סובר כרבי שמעון, ורבי שמעון סובר שאין דיני מוקצה. וממה נפשך? אם גרעיני התמרה האלו הם ראויים למאכל בהמה, מה הצורך יש לי בפת לחם כדי לטלטל אותם? הלא כל דבר שראוי למאכל בהמה מותר בטלטול. ואם תאמר שגרעיני התמרה הללו הם לא ראויים למאכל בהמה בכלל, בהמה לא אוכלת אותם, שום בהמה חיה ועוף לא אוכלת גרעיני תמרות, אם כן, מה מועיל כיכר לחם שאני שם על גרעיני התמרה? הלא הגמרא אומרת לעיל שלא התירו כיכר ותינוק אלא למת בלבד. פירושו של דבר, יש הלכה באמת, דיברנו בזה בשיעור הקודם, שאם נמצא מת בחצר או בבית צריכים לפנות אותו, אסור לפנות אותו כמות שהוא, אלא רק על ידי כיכר ששמים עליו כיכר או תינוק, יוצא בזה, דבר שמותר בטלטול, ואגב הדבר המותר אני יכול לטלטל את המת. אומרת הגמרא, אמר מור זוטרה, הלכתה ככל הנה שמעטתה בשוכח. רב אשר אמר, אפילו שכחנה מילה, ולא אמרו כיכר או תינוק, אלא למת בלבד. ההיתר של כיכר ותינוק לא נאמר אלא רק למת. אם תאמר שגרעיני התמרה לא ראויים למאכל בהמה, מה מועילי כיכר ותינוק? אז איפה שמואל עומד? איפה שמואל בדיוק נמצא שהוא התיר לאכול את גרעיני התמרה, ולא התיר לטלטל אותם, אבל על ידי כיכר? איך התיר על ידי כיכר? מה הכיכר פותר לי את הבעיה כאן? מסביר הראש, וככה גם מסבירים התוספות, באמת גרעיני התמרה הללו ראויים למאכל בהמה. את לשון התוספות. אף על גב כרבי שמעון סביר על ידי שר אלי כמן בפרק בתרה נבלה שנתנבלה בשבת. מי הוא? מחמיר היה משום דהבה אדם חשוב כאבי ורבד אל יעיל. פירושו של דבר, מצד הדין שמואל סובר שמותר לטלטל גרעיני תמרה כמות שהן, כיוון שהם ראויים למאכל בהמה. אלא מאי? ששמואל אדם חשוב הוא, ואדם חשוב ראוי לו להחמיר על עצמו מה שכל אדם מותר להם, כדי שלא יבואו ללמוד ממנו להקל באיסורים. ראינו את זה לעיל בסוגיה, שאביי ורבה היו מחמירים בדברים המותרים. אביי היה לו עומרים של דעה של קש, של תבן, ובכדי לטלטל אותם היה שם עליהם איזה עשב שראוי לאכילה, ואגב העשב הזה היה מטלטל אותם. למה? מסביר רבי בעצמו, אומר, כיוון שהעומרים הללו הם ראויים לשכיבה, ראויים לשימוש, מותר אפשר לשבת עליהם, אז זה לא מוקצה בשבת. אני מחמיר על עצמי כיוון שאני אדם חשוב, אני יודע שאנשים מסתכלים עליי, לומדים ממעשיי, אני מפחד שלא ימידו להקל, לכן אני מחמיר על עצמי. אותו הדבר רבה, היה לו בר גוזלה, היה לו בר יונה, זה גוזל כזה, הבשר שלו הוא רך, אפשר לאכול אותו כמו שהוא חי, לא צריך לבשל אותו, כמו שעושים היום סושי. היה לו סושי מבין מגוזלות, אני יודע. אז מותר ראוי לאכילה, אבל בכל זאת, כשהוא היה רוצה לטלטל אותו, לא היה מטלטל אותו כמו שהוא, אלא היה מניח עליו סכין. ואגב, הסכין היה מטלטל את הבשר. גם זה רבה אומר, עשיתי חומרה. מצד הדין זה מותר, אבל עשיתי חומרה, כי אדם חשוב ראוי לו להחמיר לעצמו. אם כן, מסבירי הצפות והראש, גם השמואל כאן שהחמיר לטלטל על ידי פת, זה מדין חומרה ולא מדינה. לא מצד הדין. מצד הדין זה מותר. זה ראוי למאכל בהמה. ואף על פי שכל דבר אחר שראוי למאכל בהמה, אין לנו את החומרה הזאת. שמואל החמיר דווקא בגרעיני תמרה. למה לא החמיר בקליפות ואגוזים? בקליפות ועצמות שראויים למאכל בהמה. בכל קליפות, בכל עצמות, תגיד, תשים כיכר לחם ואז תטלטל. למה החמיר דווקא בגרעיני תמרה? מסביר הראש, גרעיני התמרה הם גבוליים. זה ראוי למאכל בהמה, וצריך לזה איזה תיקון, צריך לזה איזה הכנה, צריך לזה איזה בישול אולי, איזה שרשריה במים. אולי לא כל הבהמות אוכלות את זה, סוג בהמות שכן אוכלות, במקומות מסוימים, במקומות אחרים לא אוכלים. אז כבר שכך, שמואל החמיר על עצמו. אם זה היה דבר שהוא ככה בשופי, נאכל על ידי הבהמות, כמו עצמות רגילים שנאכלים על ידי הכלבים, היה מטלטל אותם בלי שום חומרה. אבל כמה שזה דבר גבולי, אז לכן שמואל החמיר על עצמו. ככה הראש מסביר כאן את הסוגיה. זאת אומרת, באמת, מה שכתוב שאסור לטלטל בהתחלה, שאסור לטלטל גרעיני התמרה, אומר הראש, זה לא דבר כהלכתה. משום שהסוגיה הזאת הולכת עליה ברבי יהודה, וענן קיים עליהם כרבי שמעון שמתיר מוקצה. למה בכל זאת הריף הביא את הסוגיה הזאת להלכה? שאדם חשוב צריך להחמיר על עצמו. ככה מפרש הראש את הסוגיה הזאת. הרמב"ן פירש את הסוגיה אחרת לגמרי. אפשר לקרוא לכם את הרמב"ן. מביא אותו כאן הבית יוסף. הר"ן מביא אותו. הגרעינים הללו, כותב הרמב"ן, ראויים להסקה. הן גרעינים להסקה הן עומדים. גרעיני התמרה הם שומניים. אתה שם אותם באש, הם דולקים יפה. וכי אמרו בפרק בימי מדליקין דליבא דרבי שמעון דלת לנולד שרי לטלטולין הוא אני מילא ביום טוב דחזה להסקה. מה שכתוב לעיל שרבי שמעון מתיר לטלטל גרעיני תמרה דיבר ביום טוב. ביום טוב מותר לנו להסיק את האש. הבערה ביום טוב מותרת, לצורך בישול, לצורך חימום, מותר לי להדליק אש. אז ביום טוב יתיר רבי שמעון לטלטל גרעיני התמרה. אבל בשבת, שהם לא ראויים להסקה, בשבת אסור לנו להבעיר אש, ממילא הם מוקצה, ואסור לטלטל אותו בשבת. ואף אגב, וחזו קצת למאכל בהמה, זה לשון הרמב"ן. חזו קצת, קצת, זה כן ראוי למאכל בהמה. כיוון דהשת מהסתמן להסקה. הלוא האדם שאסף אותם, או האדם שקנה את התמרים, או האדם שיש לו את הגרעינים הללו, לא הביא אותם בשביל להכיל את הבהמה, אלא הביא אותם בשביל הסקה. זה נועד, מיועד, לצורך הסקה. ובשבת להסקה לחזו, אסור לטלטלן. זאת אומרת, הרמב"ן מפרש שהסוגיה הזאת היא הלכתה, היא מן הדין. זה דינה ככה. ושמואל שהתיר וטלטל אותם על ידי פת, לא מצד חומרה של אדם חשוב עשה ככה, אלא הוא הבין שמואל שהגרעינים האלה עומדים להסקה, כבר שעומדים להסקה מוקצה, מוקצה אסור בטלטול. בכל זאת הוא התיר אותם על ידי כיכר התינוק, על ידי כיכר לחם. מה היתר של כיכר לחם? הלוא אין כיכר, אין יותר כיכר אלא למת בלבד. הדבר הזה מוסבר בראשונים, שכל מה שכתוב בגמרא, אין כיכר ותינוק אלא למת בלבד, פירושו ככה. אתם זוכרים בשיעור שעבר עשינו חלוקות של סוגי המוקצה שיש. יש סוג של מוקצה שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. יש סוג של מוקצה שהוא מחמת חסרו כיס. יש סוג מוקצה שהוא אסור מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו. מת, זה נכנס לקטגוריה השלישית הזאת של מוקצה מחמת גופו. תחת הקטגוריה הזאת יש לנו אבנים, עפר, מעות, פירות שלא ראויים לאכילה, זה מוקצה מחמת גופו. כן? המת גם כן נקרא מוקצה מחמת גופו. ההגדרה היא כל דבר שהוא לא כלי ולא ראוי למאכל אדם ולא ראוי למאכל בהמה, נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. על זה אמרה הגמרא, בקטגוריה הזאת של המוקצה אין לך את היתר של כיכר ותינוק, אלא למת בלבד. אבל לא אמרתי לך את זה במוקצה אחר. סוגי מוקצה אחר, בהם כן יש היתר של כיכר ותינוק. יש קצת עריכות דברים בזה, אבל אנחנו מאוד יצומצמים בזמן, אז אני אקצר. גרעיני התמרה הללו, כיוון שהם ראויים קצת למאכל בהמה, כבר אי אפשר להגדיר אותם מוקצה מחמת גופו. כיוון שהם לא מוקצה מחמת גופו, אני יכול להשתמש בהיתר של, 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 של פת, כמו שאני עושה למת, ככה אני עושה גם כנגרעיני התמרה. זו שיטת הרמב"ן. יוצא, אם נסכם עד כאן, הראש סובר שמותר מן הדין לטלטל גרעיני תמרה, רק אדם חשוב צריך, לא, צריך להחמיר. הרמב"ן סובר שאסור לטלטל גרעיני תמרה, וכל אדם חייב להשתמש בשביל לטלטל אותם בפת, בדבר אחר. דרך אגב, הדבר המותר, הוא יכול לטלטל את הדבר האסור שהם גרעיני התמרה. הרמב"ן, קצת פלא, כותב ככה הרמב"ן: כל הקליפים והגרעינים הראויים למאכל בהמה מטלטלין אותן, ושאינן ראויים אוכל את האוכל וזורקן לאחוריו, ואסור לטלטלן. לא הזכיר בכלל הרמב"ם את גרעיני התמרה. נתן לי כלל: כל מה שראוי למאכל בהמה מותר לטלטל אותו, כל מה שלא ראוי למאכל בהמה אסור לטלטל אותו. מה אני אעשה בגרעיני התמרה? כמו מסו, כמו מי סובר הרמב״ם בגרעיני תמרה? כמו הרמב״ם שאסור לטלטל אותם, או כמו הראש שמותר לטלטל אותם? משפט אחד שהרמב״ם הוסיף פותר לנו את הבעיה. שאינן ראויים אוכל את האוכל וזורקן לאחריו. אוכל את האוכל, תאכל את הפרי, ואת הפסולת תזרוק לאחריך. מאיפה המציא הרמב״ם את הפתרון הזה? הפתרון הזה לא מובא בשס בשום מקום, רק בעניין הזה של גרעיני תמרה. עכשיו קראנו את זה מתוך הגמרא. אלא מאי, ששם בסוגיה יש פתרונות אחרים. שמואל התיר לטלטל אגב הפת. רב הונה התיר לטלטל אגב קד של המים. רבה התיר לעשות מהם גרף של רעי. כן? היה שלוש, ארבע פתרונות שהרמב״ם לא נקט אותם להלכה. מה נקט הרמב״ם להלכה? זורקם לאחוריו, שזה הפתרון של רב פפה, הפתרון של רב ששת, הפתרון של רבי זכריה בן אבקולס, שהיו זורקים אותם מאחרי המיטה. יוצא שהרמב״ם מחמיר כאן יותר מכולם. הרמב״ם סובר שכל דבר שלא ראוי למאכל בהמה, כמו גרעינת, הרמב״ם קודם כל מגדיר גרעינת מרה כדבר שאינו ראוי למאכל בהמה. יותר דומה להרמב״ן בהגדרה, שזה דבר שראוי להסקה. זה מוקצה גמור. אלא מה, שהרמב״ם מחמיר יותר מהרמב״ן, מהנחמני. המימוני מחמיר יותר מהנחמני. הנחמני מקל על ידי כגר, פסק שמואל. הרמב״ם לא הביא את הפתרון של שמואל לטלטל אותם על ידי כגר. פירושו של דבר, הרמב״ם מחמיר, אין דרך לטלטל אותם בכלל. הפתרון היחידי זה לזרוק אותם מאחורי המיטה. וזה דרך האכילה, זורה אוכל את הפרי, ותוך כדי שהוא עדיין משתמש ומתעסק עם זה, שזה בידו או בפיו, זורק אותם לאחר המיטה. יוצא שהרמב״ם פה הלך להחמיר יותר מכל שאר הפוסקים. בואו נקרא את השולחן ערוך ונראה את ההלכה למעשה. תכף, השולחן ערוך כותב ככה: עצמות שראויים לכלבים, וקליפים שראויים למאכל בהמה, ופירורים שאין בהם כזית, מותר להעבירה מעל השולחן. עד כאן פשוט, כל מה שראוי למאכל בהמה מותר בטלטול אפילו בידיים. אבל אם אין הקליפים ראוי למאכל בהמה, אסור לטלטלם. קליפות וגרעינים כאלה שלא ראויים למאכל בהמה, אסור לטלטלם, אלא מנער את הטבלה והם נופלים. מנער את הטבלה, את השולחן, את המפה, כמו שסיפרנו קודם על קליפות הביצים ועל קליפות האגוזים. ואם יש פת על השולחן, מותר להגביע הטבלה ולטלטלה עם הקליפים שאינם מאכל בהמה, שהם בטלים אגב הפת. פה השולחן ערוך מוסיף עוד היתר: מותר להגביע את השולחן אם יש עליו גם פת. זה דומה למפה, כמו שאתה מטלטל את זה אגב הפת, גם פה אתה מטלטל אגב הפת. ואם היה צריך למקום השולחן, אפילו אין עליה אלה דברים שאינם ראוי למאכל בהמה, מותר להגביע ולטלטלה. היסוד כאן שכל דבר שאינו ראוי למאכל בהמה מותר בטלטול לצורך מקומו. כוונה, אני צריך את המקום שהוא מונח בו, אני יכול לטלטל אותו אפילו שלא על ידי דבר מותר. אחר כך, בסעיף ג', בסעיף כפתית, כותב מרן ככה, כל שהוא ראוי למאכל חייו העוף המצויים, מטלטלים אותו. ואם אינו ראוי לה למאכל חייו העוף שאינה מצויים, אם יש לו מאותו מין חייו העוף, מותר לטלטל מאכל הראוי לאותו המין, ואם לא אסור. יש לך מאותו המין, יש לך פיל, יש לך צבי, אתה יכול לטלטל, אין לך, אתה לא יכול לטלטל. גרעיני תמרים, במקום שמאכילים אותה נבהמה, מותר לטלטלה. הרי יש ויכוח בין הראשונים, אם זה נקרא ראוי למאכל בהמה או לא, אז זה תלוי במציאות של המקום. מקום שזה נקרא מאכל בהמה, מאכילים אותם לבהמה, תטלטל, זה מאכל בהמה. ואותו מקום אדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלא לטלטלן, זוהי סברת הראש. אלא דרך שינוי. אבל במקום שהם לא ראויים למאכל בהמה, אסורים בטלטול. אז המרן עשה החלאה של כמה שיטות כאן ביחד. פסק כדעת הראש להחמיר באדם חשוב במקום שהם ראויים למאכל בהמה. ובמקום שאינם ראויים למאכל בהמה, פסק הרמב״ם שהם אסורים בטלטול כל העיקר, אלא הם נכנסים להגדרה הקודמת שהטלטול היחידי שלהם זה רק על ידי ניעור המפה, או טלטול אגב דבר המותר או לצורך מקומו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וכן הקושר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל לפי רבנו תורה ומצוות שנאמר, מה חפץ ומה עצמו.